אנחנו פרשס נוסוי, וב-13 ימי הגבולה, יומיים לפני החג. אז מה נדבר פרשס השבוע או החג? אבל תמיד יוצא שבועס בפרשס נוסוי. בדרך כלל יוצא לפני פרשס נוסוי, אבל בשבוע של פרשס נוסוי. גם שנה מעוברת בדרך כלל זה ככה, זה מאוד נדיר שזה כמו השנה. בדרך כלל פרשס בחוקו ישראלי. תיך לשונו בכלל יוסף, אחר כך פרשס במדבר שבועס. כל פנים, זה תמיד באזור של פרשס נוסוי. אז כנראה שיש קשר. גם לא מבינים. אז בהמשך לפרשה הקודמת, אז נראה למטה פרשה, ומסתום וגם נגיע לנושא של שבועס. בהמשך לפרשה הקודמת, שמה בעיקר עסקו במניין שכל השבועותים והדגלים, כתוב שהמלוכים מקנים בנו על הדגלים שיש לנו. לא על דגל ישראל.
אני לא הדגל הזה.
איזה דגל? יש להם דגל. בר מינן.
אותו צבע של הקשת. זה היה
שבועה. כן. אז כתוב שהמלוכים מקנים בנו. כתוב שכשהגויים באים לפתות אותנו, הלכת אחריהם, עם כל הדגלים האלו, אז מה אנחנו עונים, מה אנחנו עונים להם? אומרים שוב ושוב ישולמיס. הרש"י מסביר שאומרים בואו ניתן לכם. מה אנחנו עונים להם? מה תחזו בשולמיס כמחול השמחנויים? יש לכם את הדגלים להציע לנו? יש משהו מיוחד בדגלים, באנו שבוע שעבר. אז זה בפרשת במדבר, אבל כבר פרשת במדבר מתחיל לפה ממשיך. עושים עסק מאוד גדול מהלווים. קודם כל סופרים אותם, ולא באותו מספר שכולם, ולא באותו כללים שכולם, בין חודש. ואחר כך מפרידים אותם. הם לא ביחד עם כל הדגולים, אלא הם בעצמם עומדים בצורה משלהם סביב המשכון. יש את המשכון, סביב זה הלוי, סביב זה כל עם ישראל, וזה לא רק טכני, אלא זה שלוש מחנות, שלוש דרגות של קדושה. המשכון זה דרגה בפני עצמה, זה מובן, אבל הלווים, כל עם ישראל, יש שתי דרגות. זה נקרא מחנה לוויו, זה נקרא מחנה ישראל, נפקא מינה, למה שכתוב פרשת השבוע, שמשלחים את הטמאים, אז יש טמאים שרק משלחים מהמחנה שכינה, מהמחנה הראשון. יש כאלה שמשלחים משתי מחנות, ויש משלוש מחנות. אז נפקא מינה. זה מחנה אחר לגמרי, זה דרגה אחרת של קדושה. אז מה זה הסיפור הזה של הלווים? טוב אומרת שזה במקום הבכורות. בעצם הבכורות הם שייכים לשם, בגלל שמצרים הוא פדה אותם, בעיקר את כל הבכורים שמצרים יפדה אותם, אז הם שייכים לשם. עכשיו, שם במקום זה אני אקח את הלווים, אנחנו עושים פדיון הבן. פדיון הבן הראשון לא היה בכסף. היה בלווים, כל בחור היה צריך כנגדו בן לוי, מי שלא היה צריך לשלם. 230 ו-273 היה צריכים לשלם, אבל 22,000 פדו את עצמם עם לווים. אז במקום הבחורות לא לקחת לווים. אז מה הציפור הזה של הלווים? מה התפקיד שלהם? למה הם נמצאים בדרגה אחרת? ומה ההגדרה של זה? עכשיו, הלווים בעצמם מתחלקים לשלוש קבוצות. כאוס, גרשון ומרורי. שלוש משפחות, מנו כל אחד מבפני עצמו. כל אחד יש לו סוג עבודה אחרת. אחד זה הכלים, האורן, השולחון, המזבח, המנורה והמזבחות. זה כאוס. אחר כך גרשון ומרורי, אחד זה הקרשים והעמודים, כל הדברים הכבדים. אחד, זה היריות והקלויים, כל הדברים שעשויים מבד. לכן הם קיבלו 4 עגלות, הם קיבלו 2 עגלות. כאוס לא קיבלו בכלל עגלות. 3 סוגי תפקידים, לכל אחד מהם יש אחראי. עכשיו, זה לא סתם חלוקה טכנית. רואים משהו מאוד מוזר בסדר של הפרשס. החלוקה של הפרשס זה לא מקרי. כתוב הזוהר שזה בוסי לגני, גן זה 53 פרשות. יש 53 פרשס. יש לנו 54, אבל נצום ואילך נקרא אחד. לא חלוקה מקרית. ופה יש משהו מאוד מוזר בחלוקה של הפרשס. השם אומר למשה רבנו, אחרי שהוא ספר את השבטים, אחרי שהוא ספר את הלווים, עכשיו הוא אומר, עוד ספירה. מה הספירה עכשיו? תספור את הלווים שמגיל 30 עד גיל 50. זה מתחיל בשבי שפרשס במדבר. והוא עושה את זה. הוא סופר את בני כאוס, וכתוב שם כל התפקיד שלהם, ושהוא הולך לספור אותם. ופה נגמר הפרשס. עכשיו מתחיל פרשס נוסוי. נוסוי אסרויש בני גרשון גם הם. ספרת את בני כאוס, שתספור גם בני גרשון. אז למה זה מחולק?
למה זה גם הם?
גם הם, לא רק בני קהת, גם בני גרשון. ואז אחר כך זה גם בני מרורי. באמצע הפרק. אז למה זה מחולק לשניים? כי או, זה גרשון מרורי, זה דבר אחד. או כולם פרשס במדבר, או כולם פרשס נוסוי. למה אחד פה, שניים פה? ולא רק פה, גם בתוך הפרשה עצמה, לפני שמגיעים לשני, שזה כבר לא בטוח חלוקה מדויקת, על שאומרים שמגרוש, המחלק הזה אחרת. חלוקה לשני, שלישי, רביעי, מי חילק את זה? אני לא יודע. הכל פעמים בסדר שמופיע אצלנו, והאמת שזה לא קשור רק לחלוקה של שני ושלישי, אלא בפרשס. אחרי שהוא גומר לפרט בני גרשון, בני מרורי, מה התפקיד שלהם, והוא עוד לא פירט כמה הם. אז עכשיו, בשתי הפסוקים האחרונים, ארבע פסוקים האחרונים של ראשון, של הפרשה הזאת, אז מספר שהוא התחיל לספור, ואז הוא מספר כמה היה של בני כאוס. ופה נגמר ראשון, נגמר הפרשה. שני, הופקוד בני גרשון, ואחר כך בני מרורי, ואותו פרשה. אותו עלייה, ואותו פרשה. כל הזמן יש פה חלוקה ברורה בין כאוס לגרשון ומרורי. למה זה ככה? אני לא יודע אם זה כל כך שמים לב לזה, לא ראיתי מישהו מהפרוש של הפשט שואל את זה, אני התראיתי את זה כי רמנוס מדבר על זה. הוא מסביר את זה לא אותו גושיה, אלא מסביר מי זה שלושתם, ואז זה מאוד מובן למה זה מחולק, כבר נראה. עכשיו, המשך הפרשה מדבר. יש בהתחלה פרשה לשלוח את התמאים מהמחנה, ועוד פרשה של אשם מאילויס, ואז יש רביעי. רביעי של הפרשה זה כאילו ממש תקוע משום מקום. מדבר שתי פרשות, אחד ליד השני, אחד זה פרשה סויטו, אחד זה פרשה סנוזר. מה זה קשור לפה? למה אחד ליד השני? כן, אבל למה שניהם פה? ואז מגיע ברכת כהנים, גם כן למה דווקא פה? ואחר כך מגיע פרשה של חנוכס המשכון, קורבנות הניסים. שזה, כן מובן למה זה פה. שזה פרשת במדבר, נוס מדבר על זה. אז זה היה צריך להיות מיד אחרי הספירה, מה נכנס פה באמצע כל המצווה האלו. אז הרמב"ם מסביר קצת, הרמב"ם מסביר שאחרי שעשו את הסדר הזה, של המשכון, הלווים וכל הדגולים, עכשיו הוא אומר, מי שלא מתאים, מי שטמא, שלח אותו. זה הפרשה של שילוח הטמאים. עכשיו, חוץ מהטמאים, גם הפרידו מהם את הערב רב. הרי לא, הרי מנו אותם לשפחו יסם לבי סבו יסם, אז הערב רב לא יכלו להימנות בתוכם, כי אין להם לשפחו יסם לבי סבו יסם. אז מהם הוציאו גם את הערב רב. בגלל שהוציאו את הערב רב, לכן כתוב פה את הפרשה של אשם מאילויס, שעיקר החידוש שהתחדש פה, זה דין של גר, שאין לו ראשים. מי זה גר שאין לו ראשים? ערב רב. ערב רב, גר. גר, אין לו ראשים. כן. ואז בגלל שהוא כבר הזכיר את זה שדין של גר שאין לו ראשי, נותנים את זה לכהן, אז מזכיר את כל הדינים של מתנס כהונה. עכשיו נדבר על סויטו ועל נוזר. הוא אומר ככה, בגלל שהוא ייחס את העם לבייס אבויסום, אז עכשיו נתן להם דת ודין לדת הממזרים שאינם בני בעלי מותם. כל אחד משפחת בייס אבויסום. בדרך כלל יש אבא אמיתי, אבל יש פרשה של סויטו, ששם יכול להיות אבא שהוא לא משפחת בייס אבויסום. אז לכן זה מגיע אחד אחרי השני. כן. ואת הדין של נוזריק, אחרי שהוא קם המשכון ונבדלו מהם הטמאים, אז לקח מבחוריהם לנזרים, אשר צבו פסח או אל מועד לעמוד לפני השם לשוס אל דבר בשמוי. זאת אומרת, את הטמאים שולחים החוצה. הם לא במקום שלהם, אלא בחוץ. יש גם כאלה שלא במקום שלהם, אלא בפנים. יש אחד שבוחר לא להיות עם כולם, אלא להיות טמא. יש אחד שבוחר לא להיות עם כולם, אלא להיות קדוש. זה הנוזר. לא, אז זה מה שהוא מסביר. עכשיו, למה כתוב פה ברכת כהנים? ככה זה נראה, כי בפרשת, בסיפור של שמואל הנביא, כתוב שאמא שלו הקדישה אותו ושמה אותו שם, הוא נקרא נוזי. זה גם נראה בכמה מקומות בחז"ל שהיו אנשים שהיו תמיד נמצאים בבית המקדש, זה המקום שלהם. פשוט קורא לו נוזר, כן. עכשיו, למה הוא מזכיר פה ברכת כהנים? אז הוא אומר שברכת כהנים קשור לקומס המשכון, בגלל שהברכה של הכהנים נמשך מהמשכון, כשום סביב השם סברוך החיים הדוילו. לכן באמת יש הבדל בין ברכת כהנים בבית המקדש לברכת כהנים במדינה, שם זה בשם המפורש, ופה זה בשם הכינוי, שם אמרו את כל השלוש ברכות ביחד, ופה מחלקים את זה, יש חילוק. כיכר ברכת כהנים זה בבית המקדש. זהו, אז זה ההסביר הפיפשט בסדר של הפרשס. עכשיו, במיוט, זה קשור לנושא של קבול הסתורי. אז הזכרת שבוע שבוע בקיצור, שהכהן והלוי זה כמו איש ואישה. איש זה חסד, ואישה זה גבורה. עכשיו, לכאורה זה הפוך, דיברנו שבוע שעבר, לכאורה זה הפוך. איש הרבה יותר חזק, אישה יותר רכה. לכן, יותר אוהבים את האימא, יותר פוחדים מאבא. גם אמרנו שאריה זה חסד, אריה אין גיבור כארי. אבל אין קשר בין גבורה, אין סתירה בין להיות גיבור ללהיות חסד. במשנה אומרים, ואז כנומר, קל כנשר, ואז כסיב גיבור כוארי. האריה הוא גיבור, זאת אומרת, יש לו כוחות, הוא לא אז. הנמר הוא לא גיבור, אבל הוא יודע להפחיד. עד כדי כך שהוא גם יכול להפחיד את האריה. במציאות מלוחמים עם האריות גם כן. פיל, הוא מאוד גיבור, אבל מגיע עכבר, יכול לסחוב אותו. אז יש גבורה ויש עזות. חסד לא חייב להיות חלש. הפוך, אברהם אבינו היה בן אדם מאוד גיבור, גם גבורה גופנית, הוא נלחם עם כל ארבע מלוכים, וגם גבורה רוחנית, הוא נלחם נגד כל העולם. אבל הוא לא היה אז. גם דוד המלך, כתוב, עדינו יועצני, שלום יותר הוא היה מעדן עצמו כתולעת. רואים איך שהוא נכנע, שימי בגר קילל אותו, הוא נכנע, שון רדף אותו, נכנע, אבשלום רדף אותו, נכנע. נכנע לכל אחד, אבל כשהיה צריך להיות גיבור, הוא היה הגיבור הכי גדול. הוא ראה את גוליאס, אמר מי הוא בכלל. אז אין סתירה בין להיות גיבור לחסד. חסד זה נקרא, האמת כמו שהיא. להיות מחובר לאמת כמו שהיא. גבורה, זה הזאת. וזה איש ואישה. איש, בעצם האמת של הבית, זה האיש. אישה היא דווקא לא אמת, הפוך, היא יכולה הרבה לשנות בגלל הרכרוכיות שלה, הרכרוכיות שלה.
למה?
רכרוכיות. כן. יכולה הרבה לעגל פינות, אבל יש לה זאת. כן, אישה אישה זאת. יפה, קיבלה את הזאת מזעמת הנחש, היא קיבלה את הזאת. אבל... נחש כן, נחש הוא אז. הנחש היה אז פנים הראשון בעולם. הוא זה שעמד נגד השם. נגד האמת, זה נקרא גבור. גבור זה השקר. ההסתרה על האמת. זה לא קשור דווקא איפה רואים חוזק. חוזק יכולים לראות לפעמים בצד האמת. אבל האמת הוא השקר, ימין לשמאל. זה נקרא חסודים וגבורס. גם צמצום, אפילו אם האמת, אם אמיתי, הוא שקר ביחס לאמת. לדוגמה, אם אתה לוקח כוס, מתחיל למזוג בתוכו שתייה. הכוס הוא נגד השתייה. כי הוא אומר לך, עד פה, עד פה, עד פה. אתה רוצה למזוג, הוא אומר לך, לא, אל תמזוג. יש מקומות שהוא מרשה לך, שם זה לא הכוס. איפה שהכוס, שאומר לך, פה, פה, אל תמזוג, נכון? איפה שאתה מזג, זה אוויר, זה לא כוס. כוס אומר לך, פה, אל תמזוג. כל צמצום זה בעצם הפוך מהשפע, הפוך מהאמת. זה נקרא חסדים וגבורות. אז שם ברא עולם... כן. נסביר את זה בשורש ואז יהיה מובן למעש. שם ברא את העולם. ברא את העולם כדי להשפיע אור. כדי שיהיה מי שיקבל את האור של השם. אבל הצורה שברא את זה, ברא את זה צורה של צמצום, של חלל הפנוי שמסתיר את האור, שזה הפוך מלגלות את האור. כבר נראה שחייבים את זה, אבל הצמצום זה הפוך. אתה רוצה להשפיע האור, כל זה מסלק את האור. עכשיו, מפה, אז כל דבר בעולם בנוי ככה. בנוי בזה שיש אור, יש שפע, יש מים, יש השפעות, יש דברים טובים, ויש צמצומים, דברים שמגבילים את זה, או מונעים את זה, או מסתירים את זה, זה נקרא צמצום. צמצום תמיד עומד נגדי לחלק של השפע, של האמת. הצמצום הוא זה שמייצג את השקר. לא חייב להיות שכל צמצום זה שקר. אבל השקר עומד מול האמת, אז כל דבר שעומד מול זה נקרא שמאל, זה נקרא שקר. בהגדרה יותר מדויקת, אז יש שלוש דברים, לא שתיים, שלוש. יש קדוש, יש טהור ויש טמא. קדוש זה האמת בעצמה, זה האור, זה השפע. טהור זה הצמצום. כי כשאתה אומר טהור, חז"ל אומרים טהור מכלל דאי כטומא. כשאתה אומר קדוש, זה לא יכול להיות שיש משהו אחר. יש משהו לא קדוש. כי טמא זה לא הפוך מקדוש. רק כשאתה אומר טהור, זאת אומרת שיש גם טמא. כי טמא זה הפוך מטהור. אז לפני שנברא העולם היה רק קדושה. אתה קודש ושמך קודש. כשנברא העולם נהיה מושג שנקרא טהור. טהור זה אומר שיכול גם להיות מזה טמא. זה אומר שזה כבר לא לגמרי קדוש, זה כבר משהו שהוא נפרד מהקדוש, ואם הוא יישאר נפרד הוא יהיה טמא. זה בעצם הכהן והלוי וישראל. כהן זה העבודה בתוך המשכון, המשכון זה קדושה. זה האור בעצמו, זה האמת בעצמה. סביב המשכון יש את הלווים. הלווים זה טהור. זה כתוב בפרשס בעלו יסחו. כך יש הלווים לי אני השם וטיהר טהויסום. על הלווים כתוב לשון של טהרה. לוי הוא טהור. ישראל זה כבר המחנה השלישי, ששם זה כבר מבחינה של טמא ביחס לטהור. אותו דבר באיש ואישה. עכשיו, מה שאמור להיות זה ככה. הכויאנים הם אלה שעושים את העבודה של הקדושה בעולם. הם כביכול מייצגים את השם בעצמו. יש להם בגדים מיוחדים, הם נמצאים בביס המקדוש. הם, זה המשל הצדיקים, הם מייצגים את הקדושה בעולם. זה אנשים שלמים, זה אנשים קדושים, לא רק שהם תאורים, הם נקיים, אלא הם קדושים, הם מחוברים לשם. זה הכויאנים. אבל זה לא השלמות של העולם. השלמות של העולם זה כשיש לווים שמשמשים את הכהנים. כמו שאיש שלא מתחתן זה לא השלמות, זה נקרא פלג גופה. למה? כי האיש בעצם מייצג את הימין, מייצג את האמת, אבל זה לא שלמות. שלמות זה רק כשלוקחים את החלק השני שהוא נפרד, שהוא מייצג את הצמצום, את הריחוק מהאמת, ומחברים אותו אל האיש, לוקחים את האישה, מחברים אותה לאיש, לוקחים את הלווים, מחברים אותם לכהנים, אז נהיה השלמות. לכן סביב המשכון צריך שיהיה הלווים. עכשיו, מה זה אומר למייס? זה הגדרות, מילים קצת גבוהות, לא יודע, לגמרי מובן גם כן, אבל עיקר הנקודה פה זה למייס. מייס לוקחים מישהו אישה לשים חתונה, אנחנו עכשיו יכולים לקבל את התורה, יכולים לעשות חתונה. מה זה אומר חתונה? מה יודע בעצם בין החתן לכלה? בחופה שניהם עומדים ביחד, אחד ליד השני. אבל מי שעוקב אחרי המהלך של החופה, אז יש פה אחד דומיננטי שהוא עושה הכל, ואחד שסך הכל עומד כמו גולם. באמת כמו גולם. כל הלבוש של הכלה עושה אותה בעצם גולם. היא חומר גלם. החתן הוא זה שנותן את הטבעת, מקדש אותה. או, כבר נגיד איזושהי משתובבת. כן, בדיוק. החתן הוא זה שמקדש. אם היא תקדש, או אפילו אם רק תגיד, הרי אני מקודשת לך, זה לא יכול. נוסה נו ואום רואי, זה לא, זה אין לו מקודשת. הוא צריך לתת, הוא צריך להגיד, היא צריכה לשתוק. הוא מתחייב כסובה. הוא פורש את האינומה. הוא מכניס אותה לחדר יחוד, הכל החתן עושה. הכלה לא עושה כלום. רק מה? הוא שיטת האצבע. ומגיע לחופה. היא מוכנה להתחתן. זה כל מה שהכלה עושה. מוכנה להתחתן. עכשיו, מצד אחד, זה מאוד קל. מי לא רוצה שמישהו פשוט לוקח אותו אליו, פורס חסותו עליו, מתחייב לו כל מה שמתחייב, כסובה ובית עם מזונות והכל, הכל, הכל נותן לך. ויש גם כללים שאוי לו אימו ואינו יורדס, אם היה לה רמת חיים גבוהה, הוא חייב לספק לה את זה. אם היה לה רמת חיים נמוכה והוא יש לו גבוה, הוא צריך לתת את הגבוה. קיצור, יש פה רק רווח. מי לא מסכים? ברגע אחד, נהיית מכלום, כבר נראה איזה כלום, נהיית מכלום, הגן צזח, נהיית הגן צבא לבוסטה. נכנסת לעולם חדש שהיא לא עשתה בשבילו כלום. וכל העולם הזה חל עליה, נהיית חלק מזה, רעיית ראש הממשלה. היא לא הייתה צריכה להקים מפלגה, אף אחד לא בחר בה, שום דבר, אבל היא רעיית ראש הממשלה. טוב, אם הוא היה שווה משהו, אז היא הייתה שווה הרבה, גם הוא לא שווה. זה נקרא נישואים, היא נכנסת לעולם שלו, צד אחד. צד שני, זה פעולה הכי קשה לעשות. אדם מוכן הכל לעשות, חוץ מלהכניס את עצמו תחת מסגרת של מישהו אחר. אתה רוצה להיות עצמאי. הדבר שהכי קשה בן אדם מוותר, זה על עצמו. הוא רוצה שיהיה לו, הוא רוצה את כל הדברים הטובים, אבל דבר ראשון שחשוב לו זה שהוא יהיה פה. אחרי שהוא פה, אז תן לי עוד דברים. אבל אם אתה רוצה לקחת לי, אם אתה רוצה לקחת לי את עצמי, אז אל תיתן לי שום דבר, תשאיר לי את עצמי. כל אשר לאיש, ייתן בעד נפשו, תן לי את עצמי. והמוכנות הזאת, לבוא להגיד, אני נותן את עצמי אליך, דבר הכי קשה לעשות. עכשיו, בטבע של אישה, זה כן לעשות את זה. בגלל שהיא עצם מעצמה ובשר מבשרו, חלק ממנו. אבל בגלל זו אמת הנחש, אמת הנחש בעצם אומר לה, ויסים כאלוקים, מה אתה צריך לטפל למישהו אחר? תהיה אתה בעצמך. למה כל הזמן צריך להיות עובד אצל מישהו? תהיה עצמאי, תרוויח יותר, לפחות תרוויח כמוהו, ויסים כאלוקים. אז מאז יש באישה עזות שבעצם לא מאפשר לה לעשות את זה. וכשאישה מוכנה לעשות את זה, אז זה מה שמקנה לה את כל הזכויות שמקבלת את זה. זה רגע שמנקה אותה מזוהמת הנחש. נישואין זה התיקון לזוהמת הנחש. אישה מסכימה להתחתן. היום מערכת נישואין עובד בצורה כזאת שבכלל לא, לא מדובר על להסכים להתחתן, אלא להסכים לקחת אותו בכלל. זה היום המערכת, כן? מסכים? זה אני לא יודע, אבל בעצם התנועה הזו של נישואין שאישה מוכנה לנסה לבעלה, זו תנועה שבעצם מחזיר אותה וחזרה למקום. הופך אותה מאישיות עצמאית למשהו תפל, וזה מה שהיא צריכה. היום מדברים הרבה בעולם על שוויונות ועל כל מיני מילים יפות. ולא רק שזה לא נכון על פי יהדות, לא רק שזה לא על פי אמת, זה לא נכון מצד בריאות הנפש של האישה. אישה לא מרגישה טוב, לא בריא לה להיות עצמאית, להיות שוויון, בטח לא להיות מעל, זה לא בריא. יש לאישה את הצורך הנפשי שלה, היא צריכה להיות תפלה למישהו. זה מה שהיא צריכה, כמו שהירח תפל השמש, זה מה שאישה צריכה, אז טוב לה, ואז מסופקת. חז"ל אומרים, טב למי סבתנדו, למי סבר מילו. אישה בעצם רוצה להיות נשואה, לא משנה אפילו למדם הכי גרוע בעולם. העיקר שהיא יכולה להגיד שהיא נשואה, שהיא שייכת למישהו. להיות לבד זה הדבר הכי גרוע. אבל יש כזה ניסיון, ניסיון כאילו לעשות עצמאות. זה הרבה יותר קורץ, הרבה יותר נראה מפתה, נראה שווה, וזה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא עובד. לא תופס. אותו דבר הלווים. הלווים בעצם מצד התנועה שלהם, הם גבורס, הם רוצים להיות לבד. תן לי ייצוג הולם. פלגה של נשים, תן משהו שרגיש שאני קיים. מי צעק את זה? כורח צעק את זה, כורח היה לוי. הוא אומר, תן לי להיות משהו, למה אתה עושה אותי רק, איך הוא אמר, עשית אותי קרח. גזרו להם את השערות, עשית אותי קרח, בדלת לי את כל המציאות שלי, מה אני? שמש של הכהן. היה לי סבא שכהן. הוא היה מתפלל אצל אבריסקרוב, אבריסקרוב היה לוי. אבריסקרוב היה נטול ידיים. איזה מן הרגשה הזאת? זאת אומרת, בגלל שאתה כהן, אני, בפרק שלי, אני צריך לתת לך ידיים. איזה מין דבר, זה מה שכוח טען. מה אתה עושה? עשיתי כזה כלום, כזה אפס. אבל זה התיקון של הלווים. אם אתה רוצה להישאר טהור, קדוש אתה לא. קדוש זה רק כהן. אתה טהור. טהור זה אומר שיש בך טוב ורע. אם אתה רוצה להישאר טהור ולא להיות טמא, אתה חייב להתבטל לקדוש. זה היה העבודה של הלווים. עכשיו זה גם הצורה שאנחנו מקבלים את התואר. קבל התואר נקרא חתונה. ובחתונה, כל מה שאומרים לנו לעשות, אל תביא איתך שום אישורים ומסמכים וקורות חיים, שום דבר. אבל כן תביא את עצמך. תהיה מוכן לקבל את התואר. זה מה שאנחנו היינו, זה מה שעשינו, זה מה שאנחנו אמורים לעשות כל שנה. תבוא, תהיה פה. ברגע שתסכים להכניס את עצמך, תקבל את כל מה שיש לבעל, כל מה שיש לחתן. מה יש לחתן? הכל? השם לא רוצים לו. יש לו הכל לתת לך, הוא ייתן לך את הכל. רק תסכים להיכנס תחתיו. להיכנס תחתיו זה לא להישאר עצמאי ותביא את התורה, בוא נראה מה כתוב שם. אוקיי, תביא, ננסה לעשות את זה. לא, נעשה ונשמע. לא אכפת לי מה כתוב שם, שום דבר, קח אותי אליך. זה מה שאנחנו אמרנו, זה מה שאנחנו עושים כל שנה. אז זה העבודה של הלוי. אבל נפרד את זה יותר למייס, יותר לכסף קטן. מה זה אומר להסכים להיות פה? בסדר, בחתונה זה מאוד מוגדר. תבוא, תהיה בחופה, תסכים שיתנו לך את הבת, תכנס לך את הריחו, תבוא לגור ביחד. מה למעשה? איפה הביטוי של זה בחיים, ביום יום? הביטוי של למעשה נקרא יסרוס דלסת. הלווים, היה להם שלוש סוגי עבודות. היה להם עבודה לנגן, לשמור, הם היו שומרים שבסמיקדוש, אפילו שלא צריכים שומרים, אבל זה היה כמו משמר המלכה, משהו של כבוד. הם צריכים לשמור, והם צריכים לעשות מסעות. שלוש עבודות. ההגדרה של לוי זה נקרא איסרוסא דלסתא. איסרוסא דלסתא זה נקרא אני רוצה להיות מחובר. הרוחם פה אומר, כי כל נברא והווה, כל דבר שיש בעולם, אפילו דומם, תחשוף ותחל תאוותו לדבק אל אלוקים חיים ברוך הוא. ורגש תאבון זה ישנו גם בבלתי נועה, אפילו דומם, כוסף וקלה לדבק בשם. שזה כתוב הפוסק, וירחו לשמיים ואורץ וכל צפו. קוראים לזה כל שבס. הוא אומר את זה על הפרשת שסוד, הכל נגיע לזה, אבל פה הוא אומר את זה. אנחנו אומרים כל שבוע, יש פה שתי פסוקים. ויחול השמיים ואורץ וכל צבאום, ואחד אלוקים ביום השביעי. שתי פסוקים. פשטס, הכוונה היא, ויחול הוא נגמר. נגמר, בריאת השמיים והארץ, ואחד אלוקים השם גמר. חול הוא לשון של גמר. אבל, חז"ל דורשים את זה שזה לשון, כל סו, ותחל נפש דוד. נחשפו וגם כל סו נפשי. לשון של צמאון ורצון והשתוקקות. אז ויחול השמיים והארץ זה נקרא שהשמיים והארץ משתוקקים למעלה. ואחד הלקים בהם השביעי זה נקרא שהשם משתוקק למטה. מה שנקרא אני נגמר מצמאון. נגמר מגעגועים. מת עליך, כן.
מת על
זה. משהו כזה, כן. וזה גם פרשת השבוע. והיא ביום קלויס מוישה, פרשת שהוא גמר. אבל כתוב קלויס בלי ווב, קלס מוישה. נגמר לבנות את הקלה. הקלה, אנחנו חוזרים לאותה נקודה. קלה זה מלשון שהיא משתוקקת, היא מצפה. אז הוא אומר, יש את הטבע הזה בכל דבר שיש בעולם. ולכן, איפה זה הכי בולט? במים. כתוב שהשם חילק את המים. יש מים עליונים, מים תחתונים. כתוב שהמים התחתונים בוכים ומתענחים על שלא זכו להתקרב לאלוקים חיים בחצי העליון, כי הוא זה כוסף הנבראים יחד בתקוותם. אז מצד אחד, יש למטה השתוקקות וצמאון ותקווה להתחבר למעלה. מצד שני, מה קורה למעלה? למעלה יודעים מזה? מרגישים מזה? כלומר, למעלה בדיוק הפוך. הנראנו השם את אשר יחפוץ לקבוע דירה בתחתונים. השם ברא את העולם כדי להיות פה. אז אנחנו רוצים להיות למעלה, הוא רוצה להיות למטה. מה הפתרון? הפתרון הוא, כשהשם יהיה פה, אז הוא יהיה למטה ואנחנו נהיה למעלה. זה החיבור. מתי קרה החיבור הזה?
הוא יהיה למטה ואנחנו למעלה.
הוא יהיה למטה, ממילא אנחנו למעלה. כי מה זה למעלה? אצל השם. זה אומר בהמשך, ההגדרה של למעלה ולמטה זה רק זה. קרוב לשם או רחוק, זה למעלה למטה, אין למעלה למטה פיזי. רק כשהשם ברא את העולם, אז כל העולם והמים התחתונים התרחקו מהשם. אם השם יגיע לשכון פה, אז הם לא רחוקים מהשם. מתי זה קרה? קבול הסתר. וירד השם אל הר סיני. פה נהיה החיבור ויחול השמיים ואורץ ואחד אלוהיקים, נהיה ביחד. ובאותו רגע שזה נהיה, אומר המים הפסיקו לבכות. זהו, זה מה שהם רצו. רצו וקיבלו. זה המצב שצריך להיות. ומעתה זולת החטאים אשר סובבו, תהיה דירת אלוהים חיים בתחתונים. ובזה, רומוך השם דימת המים הבוכים, ויוסר חרפת הארץ, ויסמכו המים ותגל לארץ, שעד עכשיו רחק ממנה דוד עולם, והנה תועז דודים. היה חטא העגל, עלה למעלה, שיח יבוא, אז נעצרו החתום או אברי מן האורץ, יחזור להיות פה. זה כל הסיפור, האם הוא פה או לא פה. יש פלא מאוד גדול. אנחנו כל הזמן מחכים להגיע לעולם הבא. בסוף, מה אנחנו מתפללים? תחילה סמסים. מה זה תחילה סמסים? שנחזור בחזרה לפה, שנחזור בחזרה לפה. אתה כל הזמן בשביל להגיע למעלה, אז טוב מאוד, הגעת למעלה, זהו. למעלה זה נקרא להיות קרוב לשם, אבל זה לא השלמות, השלמות להיות קרוב לשם פה. אנחנו לא רוצים להיות פה כשאנחנו רחוקים. תחילה סמסים, שהשם יהיה פה, אנחנו נהיה קרובים לפה, זה השלמות. אז זה קבול הסתור, וזה נקרא לחיות מתור, זה מה שיהיה לעתיד לבוא. אבל פה יש את ההגדרה, מה זה נקרא, איך עושים את זה? מה השם רוצה ממני? תן לי את התור, מה הכוונה שם שנותן לי את התור? ההגדרה של זה נקרא איסרוסא דלסתא, כמו שהזוהר אומר באיסרוסא דלסתא, איסר לילה. התיאור הזה שהוא אומר פה שכשמשתוקקים למטה, משתוקקים למעלה, זה מתחיל מפה. איסרוסא דלסתא נקרא שאני מלמטה מתעורר. מה אני מתעורר? אין לי מה לתת לו. לא, אנחנו לא נותנים לו תואר, אנחנו מקבלים את התואר. אבל אנחנו מקבלים את התואר כי אנחנו רוצים לקבל את התואר. איסרוסא דלסתא נקרא התעוררות מלמטה שאני רוצה את האור מלמעלה. במילים יותר ברורות, זה מה שכתוב בשיר השירים. אנחנו מבקשים מלמטה, תסתכל עליי. תאיר לי פנים. תן לי להרגיש קרוב אליך. זה נקרא איסרוסא דלסתא. וזה כל מה שנדרש מהקלה. מהקלה נדרש לרצות את הנישואים. לרצות, הכוונה היא לרצות את היחס של החתן אליה. המהות של אישה זה להשתוקק לבעלה. איך הוא אמר לה? וילך עוד שקוסוי ואת אותים של בוי. לא, זה כתוב אצל היצרור, זה משנה בכללה של אישה. לא זוכר. או. ואל אישך שקוסך ואימא של בוך. אישה צריכה להשתוקק לבעלה. המצב הכי מתוקן זה כשאישה משתוקקת לבעלה. שם אין תנאים זמניים, לא לשבס, לא שום דבר. זה השלמות. ליאו שהשתוקקה ליעקב אבינו, אז בזה נולד סוחר. סוחר זה השלמות של התואר. אנחנו צריכים להשתוקק. העבודה של לוי זה לשמש את הכהן. מה כאן לשמש את הכהן? זה לא עבודה של עבד. זה עבודה של רצון להיות נכלל בו. הכהן מייצג את הקדוש שבעולם. הלוי אומר, אני רחוק מהשם, אני רוצה להיות קרוב לשם, אז בוא אני אשמש אותך כדי להיות קרוב לשם. אישה רוצה להיות מחוברת לבעלה, כי הוא מייצג את מה שהיא צריכה, היא רוצה להיות מחוברת אליו. אנחנו, קבל הסתור, אנחנו צריכים להיות קלה, קלה זה נקרא, אנחנו צריכים לרצות באור פונחו. אנחנו מבקשים מהשם שהוא יאיר לנו את הפנים. ואז, כי אנחנו עושים את זה, אז מגיע ברכת הכהנים. ברכת הכהנים, זה בדיוק מה שהוא אומר, מגיע הכהן, אומר, אתה כל כך רוצה, אז תקבל. יבורך השם ישמרךו, יואר השם פונו ואלכו, יחונקו. ואז, יישא השם פונו ואלכו ויישא לך שלום, אם זה השלמות, מה הכוונה יעשה לך שלום? והוא ישכון אצלך. שלב הראשון שהוא מסתכל עליך. בוא, כבר נגיע לזה. אז יש פה שלוש שלבים. כשיש השתקקות מלמטה, אז דבר ראשון, יש יבורך השם ישמרךו, שזה שפע. תן לך פרנסה, בריאות, מה שאתה צריך. אבל זה לא מספיק. יואר השם פונו ואלכו, מאיר לך פנים. וגם זה לא מספיק. השלמות, יישא השם פונו ואלכו, יבוא לגור איתך. אז לא נשאר זמן במילה אחת. סויטו, עיקר הפגם שלה, שהיא הפסיקה להשתוקק לבעלה. היא משתוקקת למישהו אחר. ולכן, אומר, מסביר הרוחיים, לוקחים את האפר ואת המים של המשכון, והם נוקמים בה. אומרים, סוף סוף הגענו למנוחה ולנחלה, ואתה עושה עוד פעם את התנועה ההפוכה. ונוזיר זה מי שכן עושה את התנועה הנכונה. זה ההסבר פה.
מה זה פה?
כי זה המשך של הלווים. זה. וזה מה שאנחנו עושים כל הליל שבועס. אנחנו נשארים ערים, משתוקקים, מתי יגיע הבוקר? נקבל. שם
לראות
זקן.
את המשיח. ואלה שמתפללים